103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, כאן רפי קרסנו ליד המיקרופון, ואיתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה מיכל קדוש, אחראית על הדיגיטל יעל טלמן, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM פלא בלסון, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אני חוזר גם כאן, 054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים, והיה לנו שבוע מטלטל מבחינה פוליטית, אבל מאחר ואני תמיד אומר שאני מוכן לדבר על הכל, פרט לפוליטיקה וספורט, אז אני אחסוך מכם את דעותיי, אני רק שמח ואשמח מאוד אם כבר תהיה לנו ממשלה, אני אשמח מאוד אם כבר יפרידו את כל המתחים ואת כל האפליות ואת כל הדם החם בין יהודים לערבים, בין דתיים לחילוניים, בין שחורים ללבנים, בין כל דבר לכל דבר. שנחיה בהרמוניה, כל אחד עם ההרגשה שלו, עם הדת שלו, עם הצבע שלו, עם הזהות המינית שלו, עם החופש שלו, שנהיה כולנו חופשיים, כי הרי את זה רצינו, להיות עם חופשי בארצנו. זהו רבותיי, בואו נתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום פרופסור.
שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
קודם כל, מי קוראים חיים, ממרכז הארץ. כן. קודם כל רציתי להודות על התוכנית המדהימה.
תודה חיים.
התוכנית הכי יפה ברדיו, בכל הערוצים.
תודה רבה.
שאלה, תודה. שאלה, כן. אני שואל, בשביל הנכד שלי, הוא בן 17.
כמה הנכד?
בן 17.
כן, ילד גדול, כן.
כן. השאלה היא ככה, הוא מתאר איזה מצב מאוד מוזר, איזה תופעה מוזרה, כשהוא הולך לישון, לפני שהוא נרדם בשלב הזה שבין הערנות לבין ההירדמות, הוא חווה איזה משהו מאוד לא מובן, הוא מגדיר את זה ש... כאילו נעילה בכל הגוף, הוא מרגיש שכל הגוף ננעל, לא יכול לזוז,
כן.
ויש לו כאבים, כאבים בכל הגוף באותן שניות, רק את הכף רגל הוא מצליח להזיז טיפה טיפה, וברגע שהוא מצליח להזיז קצת את הרגל, ברגע אחד הכל כאילו לא היה כלום. הסברתי נכון?
כן. תראה, אלה תופעות שאנחנו קוראים להן תופעות היפנוגוגיות. יש כל מיני, יש קבוצה של תופעות שמופיעות בחלקי שנייה המדויקת שבין ערנות לשינה. יש אנשים שהם מרגישים שהם כאילו נופלים במיטה או צונחים למיטה. יש כאלה שמרגישים שכל הגוף לחוץ. יש כאלה שמרגישים שכל הגוף משותק. והתופעות האלה הן תופעות מוכרות, לא מסוכנות, והן לא קורות כל לילה, זה קורה מדי פעם. אני מניח שגם אצלו זה כך.
פעם פעמיים בשבוע, הוא אומר.
כן, עכשיו, קודם כל, הוא יכול להיכנס לאתר של 103 FM ולשמוע את התשובה שלי. ולהיות רגוע. זה לא מסוכן, לא יכול לקרוא לו שום דבר מזה, וזו תופעה מוכרת מזמן, אתה יודע, בתרבות שלנו, בתרבות היהודית, אנחנו מאמינים שכשאנחנו הולכים לישון, אנחנו מפקידים את הרוח ואת הנשמה שלנו לקדוש ברוך הוא, ובבוקר הוא מחזיר לנו אותה. והשיר בידך אפקיד רוחי בעת אישן ואהרה, כלומר רק מדגיש את זה, אני מפקיד את הרוח, את הנשמה, את החיים שלי לקדוש ברוך הוא כשאני הולך לשון, ואני מקווה לקבל אותה כשאני מתעורר. והסיבה היא שלפעמים יש פאניקה שאני הולך להירדם, אני לא רוצה הגוף לא רוצה להירדם והגוף מתעורר. ואז קורית התופעה הזאת. כשאנחנו נכנסים, וזה קורה בדרך כלל שנכנסים גם לשינה יותר עמוקה. אצל הרבה מאוד אנשים, אצל
כולם... אבל מה הסיבה
לכאבים? הכאבים הם כי הגוף מאובן, הגוף כבר ישן, הגוף כבר משותק. כי אנחנו בשינה בדרך כלל, בשלב מסוים של שינה, הגוף משותק. כי אם הגוף לא משותק, אז אתה חולם שאתה מרביץ, אתה יכול להרביץ למי שישן לידך. אתה חולם שאתה נלחם, אתה יכול להילחם פה ולהזיז את כל הגוף. אז בשנת חלום בדרך כלל, או בשנה עמוקה, בשנות מסוימות, בשלבים מסוימים של שנה, הגוף משותק. וגוף משותק הוא גוף קשה, הוא גוף מאובן. וזאת התחושה. אז הוא נכנס לזה די מהר, הוא מרגיש את זה, ואז יש לו את הדרך לשחרר דרך הרגל. עכשיו, התופעות מהסוג הזה, ההיפנוגוגיות, הן תופעות מוכרות, הן כלל לא מסוכנות, אבל הן מפחידות את מי שלא יודע ולא מכיר אותן.
אוקיי.
זהו, אז יש להרגיע את הנכד החמוד, להגיד לו שהכל בסדר, שום דבר לא יכול לקרוא לו, הוא יכול להאזין, אתה יודע, החברה הצעירים מתמצאים באינטרנט מצוין, השיחה שלנו עולה לרשת, והוא יכול לחפש את השיחה הראשונה בתוכנית של היום, ולמצוא את התשובה, לא מפי הסבא, אלא מפי רופא.
גם הוא יהיה רגוע וגם אני.
כן, אין מה לחשוש.
תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב חיים, סוף שבוע טוב. ביי. ביי ביי, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
אני בגיל 53, בשנת 2007...
איך קוראים לך רק, תגיד לי?
יוסף.
כן.
עשיתי צילום MRI.
באיזה שנה?
2007.
לפני 13 שנה, כן.
כן. עשיתי צילום MRI עם חומר הזרקה גדולניום.
גדולניום, כן.
בגלל שהיה לי ירידה בשמיעה באוזן שמאל, בהופעת טינטון. עכשיו, בשנת 2015 הייתה לי עוד ירידה בשמיעה, עשיתי עוד פעם את הצילום MRI עם החומר הזה גדולניום.
כן.
ועכשיו יש ממש ירידה חמורה באוזן שמאל, אני צריך לעשות עוד פעם.
יש לך גם סחרחורות?
לא, לא, לא.
וטינטון?
היה לי פעם אחד, טינטון באוזן שמאל, כן. עכשיו יש לי עוד ירידה חמורה באוזן שמאל. עכשיו השאלה שלי, אם אחרי שלושה פעמים לצילומים של MRI, עם החומר הזה, הגדילניום של שאני נכנסתי קצת לאינטרנט, אני פחדתי ממנו, השאלה אם יש בזה סכנה.
שום דבר.
אין בזה
שום כן. דבר. לא, תופעות הלוואי של גדל, בעיקר שאתה עשית, אתה עושה כל שבע שנים, זה לא, זהו. האם חשבו שיש לך, שיש סיבה לירידה בשמיעה? מחלת מנייר למשל? דיברו על זה?
לא, 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 אין לי את המחלה הזאת. אין לי.
כלומר, אין לך סחרחורות וירידה בשמיעה, רק ירידה בשמיעה.
לבוזן שמאל, כן, ולטינטון.
אוקיי, כי הם רוצים לשלול, הם עושים לך של בסיס הגולגולת ושל עצבי השמע, הם רוצים לשלול שוונומה, שזה סוג של גידול שפיר, שמופיע על עצבי השמיעה, והוא גורם לירידה בשמיעה, הוא גם יכול לגרום לדברים אחרים. אז המהלך, הם צודקים, רוצים לראות למה לאיש בן 53 ישנה ירידה כל כך חדה בשמיעה. אוקיי, אין לך מה לחשוש.
יכול להיות גם שאני עובד עם רעש.
כן, זה ודאי יכול להיות, אבל אז הייתי מצפה שתהיה ירידה בשמיעה גם בימין וגם בשמאל.
כן.
ואתה עובד עם אוזניות, עם אוזניות...
בעשר שנים האחרונות כן. לפני כן עבדתי בלי.
אוקיי. והירידה בשמיעה שלך היא בסוף, טונים הגבוהים, או כלומר, בכמה יש לך באזור 3,000, 4,000?
אני לא מבין בזה, אמת שאני לא מבין בזה, רק בבדיקת שמיעה אני בעוד משמול כמעט על זה שלא שמעתי כלום. עכשיו דוגמה, אם אני סותם את אוזן ימין, אני בעוד משמול, אני לא מסוגל לשמוע, אני שומע רק כל מיני רעשים.
רעשים, אוקיי.
כן.
אוקיי, אז יש לך ירידה גדולה כנראה בכל התדירויות.
כן.
אוקיי, אז מה שאני יכול להרגיע אותך לגבי הגדולניום, זאת הצהרה של דוקטור גוגל, שהוא כותב את הדברים הגרועים ביותר והנדירים ביותר שיכולים להיות. אז לכן אני ממליץ לא לבדוק בדוקטור גוגל. אם הדבר היה מסוכן ואם גדולניום היה חומר מסוכן, לא היו מזריקים אותו לבני אדם, או היו אומרים שמותר להזריק אותו רק פעם בחיים, או רק פעם בשנה, אבל זאת בדיקה, איזה חומר שאנחנו מזריקים הרבה פעמים, הוא מופרש מהגוף, והוא מדגים, הוא מצלם, הוא מדגים את כלי הדם, הוא צובע חלקים מסוימים מהרקמות, ונותן לנו להבדיל ולפענח יותר טוב. אוקיי, יוסף, אני מאחל לך רק טוב.
תודה רבה. הרגעת אותי.
כל טוב לך, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
הלו.
שלום.
שלום, מדברת מרים.
שלום מרים.
ויש לי שאלה אליך.
רק בת כמה, שאני אוכל לחבר
את הראש. 72.
כמה? 72, כן.
כן. יש לי מין תופעה שאני הולכת לישון כל לילה, מתעוררת באמצע הלילה, עם בערה בכפות הרגליים ובכפות הידיים. כל לילה חוזר על עצמו, ואז אני קמה מהמיטה, עומדת על הרצפה, קרה על השיש, עומדת, מחכה כמה דקות עד שזה יבוא הבערה הזאת, שזה הרגליים מצטננו, חוזרת לישון, אבל זה כל לילה. ואז אני כבר לא יכולה להירדם, אני צריכה לקחת חצי כדור או כדור.
גם בבוקר, גם בלילה? לא, בבוקר אין לי. גם בחורף, גם בקיץ?
כן. כן, כן. פשוט בערה וכפות הרגליים.
עכשיו, אם את קמה ומתחילה ללכת קצת, זה נעלם, נכון?
כן, אם אני הולכת על הרצפה הקרה, זה נעלם.
עכשיו, את הרצפה, לא בלילה, אם את הולכת יחפה, את מרגישה אותה טוב?
אני אף פעם לא הולכת עם יחפה, את הבית בבית, אני הולכת עם נעלי בית, אבל כן, אני מרגישה את הרצפה טוב.
התחושה בכפות הרגליים טובה?
כן.
אוקיי. עכשיו, את סובלת מסוכרת?
לא.
מאיזשהם מחלות אחרות?
ממש לא.
ממש לא. תראי, מה שכדאי לעשות, זאת בדיקה שנקראת EMG.
או MCV.
MCV, זאת בדיקת הולכה עצבית ברגליים. והיא בודקת, מה שאת מתארת אלה כאבים מאיכות נוירופתית, מאיכות עצבית.
זה לא כאבים, זה בערה.
בסדר, בערה זה כאב, זה מאיר אותך, זה כואב לך. אחרת לא היית מתעוררת.
כן.
והכאבים האלה, הכאבים מאיכות עצבית, בדרך כלל מופיעים, זה נקרא בשפה שלנו נוירופתיה, נוירופתיה. נוירו זה עצב, פתיה זה פתולוגיה. וזה של פתולוגיה של עצבי הרגליים. עכשיו, כדי לראות אם זה אכן זה או לא, ואותם נוירופתיות הן מחמירות בשינה, ולרוב הן מאירות את הישן באמצע הלילה, והוא חייב לקום מהמיטה ולהתהלך קצת, ואז הן משתפרות. עכשיו, מה שאני יכול להציע לך, זה ללכת לבקש מנוירולוג EMG, או את הבדיקה שנקראת NCV. רגע, NCV היא מהירות הולכה עצבית.
רגע, אני אחשוב, או EMG, או השני.
לא, זה ביחד זה... הולך.
זה הולך ביחד, אוקיי,
EMG. כן, אבל את הבדיקה שאת צריכה במכשיר של EMG, עושים NCV.
אוקיי.
זמן הולכה עצבית זה נקרא. Nerve Conduction Velocity. זמן הולכה עצבית.
אוקיי.
ופה אנחנו רואים, קודם כל, אם יש לך נזק לעצבים, או אם אין לך נזק לעצבים. עכשיו, אם זה מאוד מפריע לך עד אז, אפשר לתת לך לפני השינה, לנסות לתת לך, כדור שנקרא ליריקה.
ליריקה.
ליריקה. עוד פעם, למד...
זה קוף.
למד יוד רש יוד.
יוד קוף
היי.
אוקיי.
למד יוד רש יוד קוף היי. ליריקה. ואם את אישה בריאה, הייתי מתחיל ב-75 מיליגרם כל ערב.
75 מיליגרם, רגע, אני ארשום את זה. אפשר, צריך מרשם בשביל הכדורים האלה?
כן, כן.
הרופא הפנימי יכול לרשום את המרשם הזה.
הרופא הפנימי יכול לרשום לך, ואם תלכי לנוירולוג שיפנה אותך לנרב קונדקשן ולא סיטי, הוא יכול לרשום לך את זה. ואנחנו מתחילים ב-75 מיליגרם, ומעלים לאט לאט, אפשר להעלות את זה הרבה. אבל הרבה מאוד אנשים, 75 מיליגרם, או אם מעלים ל-150 מיליגרם לפני השינה, זה פותר את הבעיה. אבל לא מרפא את המצב.
לא מרפא את המצב, הבנתי. עכשיו,
ללא כל קשר, תבקשי שיבדקו לך המוגלובין A1C, המוגלובין מסוחרר זה נקרא.
A1C, כן, כן, אני יודעת, זה כל... המוגלובין.
A, האות A האנגלית, 1, והאות C האנגלית.
אוקיי, A1C, המוגלובין.
ושבדקו לך TSH, TSH ו-T4.
ו-T4.
כן. ושיבדקו לך ויטמין B12, הם לא אוהבים לבדוק את זה, אבל שיבדקו. כי זה עולה להם כסף כל הבדיקות.
כן.
וחומצה פולית, פוליק אסיד.
חומצה פולית.
וכמובן, בגיל 72, גם רמה של ויטמין D.
אני לוקחת ויטמין D, אני לוקחת כל יום כדור.
כמה של כמה מיליגרם? 400?
רגע, אני אסתכל ברשום על זה, אני אגיד לך בדיוק.
אני אגיד 400.
כן, כן, 400.
אז איך שהוא נכנס לגוף, הוא מתחיל לצחוק, לצחוק, לצחוק. כי את צריכה לפחות 3 כדורים כאלה ביום.
מה אתה אומר? אני אקח 3.
את יודעת מה, אל תקחי כלום כרגע. אם את הולכת לבדיקות נגיד בעוד יומיים, תפסיקי את הוויטמין D ליומיים 3. ותבדקי את הרמה. אם הרמה שלך בסדר, אז תמשיכי ב-400. אבל המינון שאנחנו ממליצים היום הוא לפחות 1000 מיליגרם. 1000 מיקרוגרם, סליחה, או 1000 יחידות, תלוי איך.
הבנתי, אז בסדר, קודם שאני אעשה את הבדיקות ואחר כך נראה.
בדיוק, אבל תפסיק את הוויטמין D כמה ימים לפני הבדיקות, כדי שלא...
בסדר גמור.
לא ימצאו את הבדיקה, את הוויטמין D שבדם, אלא את הוויטמין D האמיתי שיש לך.
הבנתי, אמרו לי שאני אקח אולי משחה גרבו 3, זה יעזור לי?
אל תקחי עוד שום דבר, קודם כל לעשות הבחנה וכל, כן.
יש לי עוד שאלה קטנטנה, אני רואה, תראה, אני לקחתי תקופה ארוכה את האביאנה, היה לי גלי חום, ולקחתי כבר, לוקחתי את זה איזה 20 שנה את האביאנה.
כן, זה הורמון חלופי.
זה מסוכן האביאנה הזה? כאילו, מה?
תראי, מה שאת צריכה להיות זה במעקב גניקולוגי, או במעקב של גיל המעבר. יש נשים בארצות הברית, שלוקחות את ההורמונים החלופיים 40 שנה ו-50 שנה. אז אם את במעקב אצל רופא גניקולוג, הוא יגיד לך, או רופא שהוא גניקולוג לגיל המעבר, הוא יגיד לך אם זה טוב או לא, הוא יעשה לך בדיקות. אני מניח שבמשפחה שלך לא היה סרטן שד רחם או שחלות.
לא.
לא. ואת לא יודעת אם יש לך את, את המוטציה של הגן ברקה 1 או ברקה 2.
לא, אני לא יודעת.
אוקיי, אז אם את לוקחת 20 שנה, את יכולה להמשיך עד שתראי אצל גניקולוג, הוא יבדוק, הוא יראה, הוא יעריך והוא יגיד לך.
אבל אתה אומר שזה לא, זה כנראה לא מסרטן, זה...
תראי, אם אין לך היסטוריה של סרטן במשפחה, אם את לוקחת 20 שנה, ואם את תקחי את זה עוד חצי שנה, עד שתראי גניקולוג של גיל המעבר, ותתייעצי איתו, אז אין לך מה לחשוש.
הבנתי, טוב, אני מאוד מודה לך.
אני רק אומר לך שבארצות הברית פעם אמרו לקחת הורמונים חלופיים, הורמון ריפלייסמנט תרפי זה נקרא, לקחת ל5 שנים, ל10 שנים, אני רק אומר לך שיש נשים שלוקחות את זה 30 שנה, בארצות הברית יש גם נשים שלוקחות את זה 40 שנה.
אני פשוט לא נפטרת מהגלי חום האלה. לכן אני
צריכה לקחת את זה. ברור, ברור.
אני בגיל 70 עוד, זה גיל המעבר, אני כבר...
ברגע שאת מפסיקה את זה, את נכנסת לגיל המעבר. ואז יש לך את גלי החום. וכל זמן שאת מקבלת הורמונים אסטרוגנים,
נכון.
אז זה שומר עלייך. זה שומר עלייך גם מפני הזדקנות יתר, וגם מפני תופעות של גיל המעבר.
בגלל זה לקחתי את זה, אבל חשבתי עצמי, וואו, אני לוקחתי את זה כבר 20 שנה, שזה לא יעשה לי איזשהו סיפור.
אז לכן אני מציע להתייעץ עם גניקולוג שהוא מומחה לגיל המעבר, ויש כאלה.
הבנתי, הבנתי. טוב, אני רק רוצה למצוא חברשת שלום לחגית גולשטיין, שיעבדה אצל אלי ואיציק ביהודה מכבי.
תודה רבה, היא חמודה, היא אישה מקסימה. תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב.
ביי ביי. הם הזכירה, היא עבדה בבית המרקחת, שאני קונה שם את כל הציוד הרפואי שלי. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור, קרא שלום מקסים.
שלום, תודה רבה.
ואני בן 67, ואני רוצה לדבר על הנכדה שלי, שהיא בת 10.
כן.
והיא סובלת מחרדות מאז הסגר השני, זה מתבטא שהיא לא עוזבת את הבית, היא קשורה מאוד להורים, לא הולכת אף מקום בלי ההורים, וזה התחיל מהסגר השני. ניתן לקדמה לפני זה.
אתה לא מדבר ברור, או שאתה מדבר למיקרופון, או שאם אתה בטלפון סלולרי, אז תנסה לשפר את, את העמדה שלך.
עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
יותר טוב, כן.
היא הייתה ילדה מאוד חביבה לפני שזה קרה, היא כמעט כל ערב הייתה ישנה אצל חברה אחרת, היא מאוד חברותית, ועכשיו היא מאוד סגורה, היא כמעט לא עוזבת את הבית, והתחלנו, ההרגשה שלה שהיא צריכה להקיא, להתקפים כאלה, היא מרגישה שהיא צריכה להקיא, אף פעם לא הקיאה, והיא צריכה לשתות מים, והיא הולכת עם בקבוק מים צמוד כדי שאם תוקף אותה איזה חרדה. בקיצור, היא הלכה לטיפול אצל פסיכולוגית כבר 4 חודשים. המצב התחיל להסתפר איך שפתחו את מערכת החינוך, קצת יותר חברות, וזה החמיר שוב עם המלחמה, עם ההזדקות, היא שוב הלכה אחורה. עכשיו היא שוב במצב של לאחור, והיא ממשיכה ללכת לטיפולים פסיכולוגיים. יעצו לה בהתחלה, הפסיכולוגית, אם אפשר לקבל גם טיפול תרופתי או רק שיחות. אז אני שואל, אם המצב מתמשך כל כך, וזה לא לגמרי עוזר, אם אתם הייתם ממליץ על טיפול תרופתי, או שהמצב עם הפסיכולוגי הוא מאוד איטי, ואז יכול להיות שהיא תתווה לעצמה דפוס חיים כזה.
נכון, אז קודם כל, הילדה היא פוסט-טראומטית. צריך לקחת בחשבון, היא סובלת מחרדה, וחרדה הזאת היא חרדה פוסט-טראומטית, והסגר הכניס אותה לחרדה. עכשיו, בדרך כלל, כשילדים נכנסים לחרדה גדולה, זה קורה בגלל שהסביבה שלהם בחרדה גדולה. כלומר, אם ההורים היו התנהגו בחרדה מאוד גדולה, וזו חרדה טבעית, תשמע, איך אומרים, הם לא מאשימים אף אחד, כי היא הייתה, בעיקר בסגר השני, הייתה תחושה לחלק מהאנשים קטסטרופלית. זה היה סוג של מה שנקרא קטסטרופיק ריאקשן, שכאילו סוף העולם מגיע לחלק גדול מהאנשים. ואז הם שידרו את זה לילדים, הילדים נכנסו לפאניקה. גם תינוק, אם יש תינוק ויש אזעקה, והאימא נכנסת לחרדה ויש לה חצי דקה, לוקחת את התינוק ביד, מהירה אותו משינה, מלחיצה אותו לחזה שלה, רץ על המקלט, התינוק, אפילו אם הוא לא יודע לדבר, הוא קולט את החרדה של האימא, והוא קולט את הפחד, והוא קולט את הסכנה. תינוק גם מריח את הריח של הפחד, כי הריח של הגוף משתנה בשוק הגדול. אז הילדה נכנסה לטראומה. ומה שצריך לעשות, זה לדבר איתה קודם כל כל הזמן, להגיד, היו תקופות, ויש בחיים לפעמים תקופות קשות, ויודעים איך להיזהר. ועובדה שלא קרה לנו שום דבר. ויצחה טיפול, יכול להיות שגם צריכים טיפול משפחתי.
אני עוברת טיפול משפחתי, עושים לפסיכולוגית פעם ההורים, ופעם נתאים ההורים, והפסיכולוגית נותנת לה משימות, היום את הולכים לחצי שעה לפה, אז היא הולכת לחברה, בגלל שהיא לא מוכנה להיפרד מההורים, אז אבא מחכה רבע שעה למטה, אם הכל בסדר, אז הוא הולך.
אוקיי, אז בסדר, אז הפסיכולוגית עובדת בצורה נכונה, והיא עושה לה מה שנקרא קוגניטיב בהביורל תרפי.
כן.
וזה מה שצריך לעשות.
לגבי טיפול תרופתי, מה אתה אומר?
בהתחלה אבא מחכה רבע שעה, אחרי כך אבא יחכה 10 דקות, אחרי כך אבא יחכה 5 דקות, אחרי כך אבא יביא אותה ויחזור הביתה, ואם היא תצטרך תתקשר אליו.
נכון.
ועושים את זה בהדרגה, וזו היא חלק מהשיטה ההתנהגותית, הטיפולית ההתנהגותית. אז היא נמצאת בידיים טובות בחינה פסיכולוגית.
זה והתחילה ללכת ממש טוב, ואז במלחמה
שוב... בוא תשפר עוד פעם, שפר עוד פעם את עמדתך, כי אתה מדבר לא ברור.
אני אומר, במלחמה, לפני המלחמה זה היה, כבר המצב התחיל להשתפר בגלל הטיפול, אבל זה שוב חזר אחורה עקב הזקות והטילים והדברים האלה.
נורמלי, נורמלי, נכנסה לחרדה, איזה אזור היא גרה?
לא הרבה, בכפר סבא.
אוקיי, אז זה לא נפל שם שום דבר, אבל להגיד לה, אוקיי, צריך לשבת ולדבר, ולהגיד לה קודם כל שאנחנו מוגנים, ויש לנו ממד, ואין מה לפחד, ויש לנו צבא חזק, ומדינה חזקה, ולשטוף לה את המוח בדבר... כן, ואין מה לפחד, את רואה שלא קרה שום דבר, כלומר, גם לדבר על החלק הקוגניטיבי, וגם לתרגל את ההתנהגות. עכשיו, אם המצב הוא חמור מבחינת חרדה, לא נורא להוסיף לחצי כדור של איזושהי תרופה ממשפחת ה-SSRI, אבל זה אני הייתי עושה בשיתוף פעולה עם, או עם רופא המשפחה או עם פסיכיאטר.
ברור, אני רק רציתי לשאול לך באמת, אם אתה ממליץ להתחיל טיפול תרופתי, או...
אני הייתי מחכה, אם הילדה, אם הילדה בשיפור, הייתי מחכה עוד קצת.
הבנתי.
וגם מתייעץ איתה, למרות שהיא בת עשר, הייתי אומר לה, יש עוד אפשרות... מה? כן, אפשר... יש עוד אפשרות לתת לך עוד חצי כדור קטן, שירגיע אותך.
אני אגיד לך, לפני מספר ימים, אני רכבתי איתה לאופניים, מרגישה נהדר, חצי שעה של רכיבה על האופניים, מגיעים לבית, היא יורדת מהאופניים, אני לא מרגישה טוב, אני צריכה להקיא, יש לי איזה ג'ולה בגרון,
ג'ולה בגרון רוצה להקיא זה חרדה.
כן.
בסדר, להרגיע אותה. להגיד לה, תשתי כוס מים, תירגעי, תנשמי עמוק.
כן, זה מה שאנחנו עושים.
כן.
אז אתה אומר להמשיך לנסות פסיכולוגי, ואם זה לא...
ואם לא, לא לחשוש, לא לחשוש מחצי כדור או משהו כזה.
לא, אנחנו לא חוששים מהכדור, ההורים אולי לא רוצים להתחיל בכדורים, אבל אני אומר... אם זה לא ייפטר בחודש, חודשיים, שלושה, וההורים לא רוצים כדור, השאלה אם היא לא תפתח דפוס התנהגותי קבוע כזה, ועד?
תראה, יותר טוב שתפתח, כלומר, אם היא מפתחת דפוס התנהגותי, אז היא תפתח אותו כך או כך. ולכן זאת ילדה שנוטה לחרדות. אז שילוב של טיפול פסיכולוגי עם כדור הוא שילוב טוב. אז אם בתקופה קשה היא לוקחת כדור, היא תרגיש יותר טוב, והיא תתמודד עם הדברים, אז אפשר יהיה לאט לאט להוריד גם את הכדור.
זאת אומרת, היא יכולה לקחת טיפול תרופתי ואז לרדת ממנו לאט לאט. אוקיי, הבנתי. המון המון תודה לך על הסבלנות.
כל טוב.
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך. הרי זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו. מזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
שלום פרופסור קרסו.
שלום, מי אני מדבר?
עם דינה.
כן, דינה. ובת כמה דינה?
אוקיי, בת 50.
אוקיי, אני איתך.
אני רוצה לשתף אותך ככה, אני סובלת שנים רבות מוורטיגו, משהו כמו 6 שנים. בעברי הרחוק, לפני איזה 17 שנים, עברתי ניתוחים באוזניים, סטפדקטומי, בשתי האוזניים. זאת אומרת שיש לי שתלים באוזניים. אני סובלת מוורטיגו, זה תוקף אותי אחת מדי 3 חודשים ככה.
זה וורטיגו אמיתי? זה מה שנקרא true וורטיגו? כל החדר מסתובב?
בדיוק, החדר,
הקאות,
הקאות. זה תוקף אותי משהו כמו ההתקף הבומבסטי, יכול להיות 24 שעות.
כן.
לאחר מכן יש הקלה,
שנמשכת 3 שבועות, ולאט לאט תוך 3 שבועות זה נמוג.
נכון, נכון מאוד. עכשיו זה נמוג, עכשיו בנוסף לזה, ואני לוקחת כדורים לזה עכשיו, בנוסף לזה, בלי קשר, חרחורות קלות מלוות אותי מדי יום על בסיס יומי.
זה סחרחורת או דיזינס שמלווה אותך על בסיס יומי? זה מצב שכאילו את משייטת, או שוב הסחרחורת של המערבולת?
לא, לא מערבולת, לא שיוט, משהו קליל כזה. קליל.
קליל של מה בתחושה?
לא שהחדר מסתובב.
או לא מסתובב, רק לא יציבות וכאילו את הולכת ליפול.
בקטנה לעומת הוורטיגו שתוקף אותי.
אז זה לא וורטיגו, זה יותר נקרא דיזינס, כן.
אוקיי, ויתרה מזו, בנוסף לזה, כשאני אוכלת, יש לי סחרחורת לשניות, שממש כשאני מתחילה להכניס את הביס לפה, אני לא אוהבת, ויש לי סחרחורת קלה, שאני פותחת עד 10 והיא נעלמת.
זה אפשר לא לאכול ולפתור את הבעיה. בכלל לא לאכול, כן.
אוקיי, השאלה באמת, זה נורא מטריד אותי, ואף רופא לא נותן לי מענה. כשאני הלכתי לאפוזן גרון שלי, שהוא השותף שלי לניתוחים שעברתי, לפדקטומי, אז הוא שלח אותי ל-ENG ולויט.
שהיו תקינים.
אז לא, אז אני לא עשיתי אותם, כי אני כל כך חוששת מלבצע אותם, כי הוא אמר לי, לא זאת תהיה הפתרון, לא זה יהיה הפתרון, אבל בואי נתחיל מזה.
לא, פתרון אני לא רואה, אני לא רואה באופק פתרון. אני רואה באופק שני דברים. ללמוד לחיות עם זה, לא לפחד מזה, ואם זה קורה, שיהיה לך בכיס כמה כדורים שיעצרו את זה כמה שיותר מהר. אז זה מה שאני רואה. אני עוד פעם, אני לא רופא אף אוזן וגרון, אבל יש לך את זה כבר הרבה שנים. זה לא יחמיר, זה נשאר אותו דבר.
נכון.
יש לך נזק, אנחנו לא יודעים איזה נזק יש לך במערכת השמיעה, ולא תמיד אפשר לדעת. אם רוצים לדעת, אבל זה ייתן לנו ידע, לא אולי לא ייתן פתרון, זה לעשות את הבדיקות שהרופא מציע, כולל ברע, כולל חלק מהבדיקות שהן לא נעימות של...
ENG ואבית?
בדיוק. אז זהו.
זה אמור לתת איזשהו מענה, משהו?
לא, זה אמור לתת אם יש נזק או אין נזק. אבל בוא נגיד, יש נזק, אז מה? אין לך גידול בעצבים, מה שנקרא שוונומה. כי אז היו לך סימנים אחרים. הירידה בשמיעה שלך לא ממשיכה באופן אקספוננציאלי, כמילה שאנחנו אוהבים בזמן האחרון. אז את הפדקטומי שאת עברת, מצב השמיעה שלך מאז הניתוח הוא אותו דבר, פחות או יותר.
יש פחות או יותר ירידה, אבל לא משמעותית.
כן, ירידה כי יש, קרה, ירידה, לא יש ירידה, כי עברו 17 שנה וגם הגיל כן. יותר מבוגר. כן, ואני מודיע לך שבעוד 17 שנה גם תהיה ירידה בשמיעה יותר.
נכון, מידה. זה מה שהוא אמר.
אבל כן. את זה אפשר לפתור בעתיד עם מכשיר שמיעה קטן, והיום מכשירי שמיעה הם כאלה קטנים שאפשר להכניס אותם לתוך האוזן, ואף אחד לא רואה שיש מכשיר שמיעה.
אוקיי, אז זה לא מה שמפחיד אותי, המכשיר שמיעה. מה שמפחיד אותי זה הסחרחורת הקלה כשאני אוכלת. זה נראה לי, אני לא מבינה מאיפה זה נובע.
מה שצריכה לעשות זה לנסות להכניס את הביסים הראשונים, לנסות בתנוחות שונות. לנסות להכניס אותם כשהראש מוטה טיפה למטה. קשה לאכול בהתחלה שהראש למטה. כשאנחנו אוכלים, בדרך כלל אנחנו מרימים את הראש למעלה ואז פותחים את הפה. תנסי לאכול עם הטייה של הראש טיפה ימינה, עם הטייה של הראש טיפה שמאלה. לפעמים אם את משחקת עם הדברים האלה, את מוצאת באיזה תנוחה יש לך פחות סחרחורת. עכשיו, מאחר והסחרחורת נמשכת כ-10 שניות, אז לא צריך לפחד ממנה. ולא צריך להתשחרר, אז זה מה יש.
אבל זה משהו שהכל קשור לוורטיגו בגדול ולניתוחים?
יכול להיות שזה קשור לחרדה ולהרגל ולקיבוע של תחושה.
ואתה לא מוצא צורך לבדוק את זה יותר לעומק? מבחינת MRI, דברים כאלה?
אז אוקיי, אז נראה שיש לך איזשהו נזק סטרוקטורלי. אז מה, תלכי לניתוח?
לא.
אז אני, כשאני שולח חולה לבדיקה, המחשבה שלי תמיד, אם תוצאה תהיה כזאת, מה אני אעשה? ואם התוצאה תהיה כזאת, מה אני אעשה? ואם תוצאה תהיה אחרת, מה אני אעשה? אם אני חושד בגידול, אז אני יודע, אני רוצה לבדוק שיש גידול, ואם יש גידול, אני אעשה ניתוח, או אני אעשה הקרנות, או אני אעשה כימותרפיה, או אני אעשה משהו. אבל אם אני יודע שיש לי תלונה, שהתלונה נמשכת שנים, והתלונה לא משתנה, ואין לי, ואני לא אעשה שום דבר, אז אני אעשה MRI, so what? אז אני יודע שיש לי אולי משהו יותר גדול בכוחליה, אבל אין לך ירידה בשמיעה לאחרונה. ויש לך הפסקות בסחרחורות, והסחרחורות היא רק כשאת אוכלת לכמה שניות. עדיף להתרגל לזה. אפשרות אחרת היא לקחת באופן קבוע טיפול תרופתי. אבל עוד פעם, מאחר וזה דבר קל שנמשך כמה שניות, אז זה כמו שאני אומר לבני אדם עצבניים, יש בני אדם שמתעצבניים ומתפרצים, אני אומר להם, לפני שאתה עונה, תספור עד 10. את מכירה את האמירה הזאת? כן. אז אני אומר ככה, כשאת אוכלת, דידי, אני סופרת עד 10, והכל נפסק. ותדברי עם עצמך ותחייכי לעצמך.
האמת שזה מה שהתחלתי להרגיל את עצמי לזה, אבל עדיין זה שרופאים לא יודעים לספור את הבעיה, מטמיע אותי שאולי יש משהו, כמו שאמרת חלילה, לא עלינו גידול, ואף אחד לא עולה על זה.
אם היה גידול, זה לא היה נמשך 17 שנה, או 3 שנים, או 5 שנים. ואם היה גידול, היה מופיע עם ירידה בשמיעה יותר גדולה. או היה מופיע עם נזק אחר, במוטוריקה או בדברים אחרים. כלומר, הפרעות בשיווי משקל באות או מהמערכת של האוזן, או מהמוח הקטן. אם היה בעיה במוח הקטן, אז היו סימנים נוספים, אני לא אגיד לך אותם כדי שלא תפתחי אותם. אם היה משהו בשיווי משקל, לא טוב, היה מחמיר. אם הייתה מחלת מנייר שמופיעה עם סחרחורות, אז היו מופיע התקפים, מופיע התקף אחרי התקף ירידה בשמיעה, ועוד התקף ירידה בשמיעה, והיו דברים אחרים. אבל אין מה, יש לך את אותם סימפטומים באותה צורה הרבה שנים, והם לא משתנים. אז למה שאני אחשוב על גידול? גידול גדל, תופס יותר נפח, משפיע יותר, מחמיר את הסימפטומים. זה לא המקרה.
כמובן שיש לי גם צלצולים באוזניים באופן תמידי.
כן, זה חלק מהעניין הטינטון.
נכון.
אבל תראי, אבל עקרונית, MRI לא יכול להזיק.
לא יכול להזיק,
זה בכלל לא מזיקה.
אוקיי. רק שרופאים לא נותנים אותה.
כן, הצדקה. רופא שנותן בדיקה שעולה הרבה כסף, צריך להצדיק מדוע הוא חושב שצריך את הבדיקה. אבל הרופא שלך קרוב לוודאי חושב כמוני, או יותר נכון, אני חושב כמוהו, כי הוא המומחה.
אז אתה אומר כן לעשות את ה-ENG
והווית? כן, אם את רוצה, אבל עוד פעם, השורה התחתונה זה לא ייתן שום דבר. והשורה התחתונה, אם יש לך התקף, תקחי פרמין, תקחי מודל, התקף גדול, מה שנקרא. לא ההתקף לפני האוכל. ואם את רוצה לקחת טיפול מונע, יש תמיד אפשרות לקחת באופן קבוע כדור, כדור כמו ליריקה, כדור כמו גבפנטיל, כדורים שמשפיעים על שמורידים טיפה גיריות של מערכת העצבים, טיפולים, כדורים מהמשפחה של התרופות האנטי-אפילפטיות, תרופות...
אני לוקחת את הבטא-איסטין כשיש לי התקף ורטיגו.
כן, בטא-איסטין 16 מיליגרם, את בטח לוקחת 2 או 3 ביום. כן, בטא-איסטין.
כן, ביוק. עכשיו, ומה אם...
אבל רק את זה את לוקחת בהתקף?
כן, רק את זה.
אני הייתי בהתקף מוסיף למשך היומיים הראשונים כדור שנקרא מודל. 50 מיליגרם, 2 או 3 ביום. זה כדור שלא הייתי נותן לי יותר מיומיים, כי לפעמים הוא גורם ל... הוא יכול לגרום לגודש בשדיים, הוא יכול לגרום לסימנים... הוא לא הורמון, אבל הוא יכול בנטילה מאוד מאוד ממושכת לגרום לשינויים בהורמון שנקרא פרולקטין, אבל זה רק בנתינה ממושכת. אם לוקחים אותו מספר ימים, אין שום נזק, והוא ניתן בעיקר לבעיות במערכת העיכול, אבל הוא גם טוב לסחרחורות. אז אני אוהב להתקפים בזמן התקף, לקחת מודל, לקחת פרמין אחד, כי הביטסטין 16 מיליגרם, למעשה מתחיל להשפיע רק אחרי כמה ימים.
אוקיי. ומה אם טיפול אלטרנטיבי לא יכול לעזור לי?
יכול תמיד לעזור.
כי הפיזיותרפיה אני לא יכולה לעשות בגלל השתלים.
כן, פיזיותרפיה של שווי משקל וטלטולים את לא יכולה לעשות.
נכון.
אבל את יכולה לעשות דיקור שיכול לעזור. את יכולה לעשות, לנסות לשנות תזונה. אוקיי?
נטולת מלח,
נטולת חומרי שימור, לאכול יותר אוכל טבעי. בסדר?
בסדר. המון תודה לך, דוקטור.
כל טוב.
תודה, כל טוב.
להתראות. ומי איתנו על הקו? מי יכול להיות המאזין האחרון לשעה זו? הלו?
שלום, שמי אלי.
שלום אלי.
ככה, ב-2012 אני בן 55, גילו לי מקרו פלוקטימה ביתרת המוח.
ביותרת המוח, זה מיקרו או מקרו?
מקרו.
מקרו פרולקטינומה?
כן, בדיוק.
אוקיי, אז מה, צמחו לך קצת שדיים?
לא זאת הבעיה.
אוקיי, אני רק אגיד למאזינים, שיש לנו בלוטה במוח שנקראת היפופיזה, או יותרת המוח. והבלוטה הזאת שולטת על הרבה מאוד בלוטות. ולפעמים נוצר, והיא יש לה מרכזים, אם יש לה מרכז שאחראי על הפרשת הורמון שנקרא פרולקטין, אז היא גורמת להפרשת יתר של פרולקטין. היא גם שולטת על בלוטת המגן, והיא מפרישה את ה-TSH. TSH זה הורמון שמפעיל את בלוטת המגן, והיא אחראית על האדרנל, ומפרישה הורמון שנקרא ACTH, וההורמון הזה מפעיל את ההורמונים שמעל הכליות. אז זאת בלוטה ששולטת, היא המפקח העליון על בלוטות שנמצאות בגוף. ואצלך אלי, יש לך מיקרופרולקטינומה, כלומר אותו חלק שמפריש פרולקטין גדל, וזה גידול שהוא גידול שפיר.
היה לי איזה 3,000 פרולקטין בדם.
וואו.
שגילו את
זה. אגב, זה יכול להיות גם מתרופות, תכף אנחנו נדבר, אבל על הטיפול הזה יש גם אפשרות לפעמים לטפל עם תרופות. אז בוא תדבר, בוא תשאל הלאה.
כרגע אני לוקח קבוטרים, בהתחלה הייתי לוקח 5 בשבוע, היום אני על 3, קצת קטן בגודל שלו.
כן.
אבל עכשיו היא שלחה אותי לבדיקת צפיפות העצם.
כן.
ובצפיפות העצם הוא הראה דרגות של אוסטופורוזיס. רמות כאלה, אני בן 55, אני אומר לעצמי מה אני עומד להתפרק.
אוסטופורוזיס, אני אגיד לך, האם בדקו לך רמה של טסטוסטרון?
כן, אני תמיד הייתי נמוך. אוקיי. ואני מקבל כל חודשיים נבידו.
זריקה של בידו? של...
נבידו.
זה אפשר לתת כל 3 חודשים, אבל זה טוב כל חודשים.
הם הורידו את זה בגלל שהכמות הייתה קטנה של הטסטוסטרון.
אוקיי. ואתה לוקח סידן וויטמין D?
ויטמין D אני לוקח. סידן, לא, אף פעם לא לקחתי, לא המליצה לי. רק עכשיו גם נשלחתי, מ-2012 רק עכשיו נשלחתי לתקוטטם.
אז מה השאלה?
מה קורה? זה בר תיקון האוסטופורוזיס הזה? כן. מה, אני עומד להתפרק? אני בן 55.
אתה לא עומד להתפרק, אתה בן 55, יש רופאים אנדוקרינולוגיים שמכירים את הנושא, יש תרופות ויש זריקות שניתנות פעם ביום שנקראות פורטאו, יש זריקות שנקראות פעם בחצי שנה, יש זריקות, אינפוזיות שניתנות פעם בחצי שנה, יש אינפוזיות שניתנות פעם בשנה, יש תוספת של סידן וויטמין D, בעיקר הרבה ויטמין D, יש צורך להוסיף טיפת טסטוסטרון, וזה בודקים, אנדוקרינולוגים מטפלים, אתה לא תתפרק לפני גיל 85.
אבל זה כאילו העצם, זה מראה על רמה מאוד נמוכה.
אז לכן צריך להיות במעקב אצל אנדוקרינולוג. ומאחר
ויש לנו את... וזה בסדר שיש לי רק את התור אצלה בסוף השנה? או שאני...
תשמע, יש לך ביטוח משלים, אתה יכול ללכת באופן פרטי למישהו אחר.
כן.
סוף השנה זה מאוחר מדי, אתה צריך קודם.
אוקיי,
אנחנו חייבים לסיים, כי האות כבר ברקע.
כן, אני גם שומע.
תודה רבה לך, אלי.
אני מודה לך ותודה רבה לך.
בבקשה, תודה רבה למאירה פרץ ומיכל קדוש, שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה רבה ליעל טלמן על הדיגיטל. תודה רבה לאיציק אהרון ופלא בלסון על השידור. תודה לכם המאזינים. 103 FM, 104.5 FM. יום שישי, אנחנו בשעה השנייה שלנו, כאן רפי קרסו. איתי אותו צוות נהדר, מפיקה. עורכת מאירה פרץ, מפיקה מיכל קדוש, אחראית על הדיגיטל יעל טלמן, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM פלא בלסון אחראית, ואני רפי קרסו ליד המיקרופון. בשעה שעברה דיברנו עם כמה אנשים נחמדים על כמה בעיות, וברוך השם לא עם בעיות רציניות, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום,
רפי. הלו, שלום.
הלו.
שלום. כן, כן.
כן, שלום לך, פרופסור קרלסון.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
הכבוד לי. שמי יצחק, אני בן 65.
כן, יצחק.
יש לי בעיה בעמוד השדרה.
כן.
ולפי הצילום של ההוא, יש לי צירות תעלת עמוד השדרה. הרופא אמר לי שזה עמוד השדרה למעלה זה 3 מילימטר, 3 סנטימטר התעלה שלך למטה, עכשיו זה
לא, 3 סנטימטר התעלה לא יכול להיות.
לא יכול להיות, אז לא יודע, אז הוא אמר לי עכשיו זה 2.5 מילימטר למטה, אולי.
אוקיי.
אז
גם 2.5, אוקיי, בסדר, יש לך את זה, בואו, תכף אני אסביר מה יהיה צירות התעלה, כן.
כן. עכשיו, יש לי כבר חודשים, עכשיו זה 7-8 חודשים, יש לי את הבעיה הזאת, ויש לי כאבים ברגל לשמאל, זה מקרים לי לרגל מלמעלה עד למטה.
עכשיו, יצירות התעלה היא בגובה מסוים, או היא בוא, אחד, אני רוצה להסביר גם לך וגם למאזינים מהי יצירות התעלה.
כן.
שהיא תופעה מאוד 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 שכיחה אחרי גיל 60, או אנשים שיעבדו על משקולות או דברים כאלה.
לא אני.
עמוד השדרה שלנו בנוי מחוליות. כל חוליה היא כמו חרוז. כלומר, היא חוליה שבמרכזה יש חור עגול. והחור הזה ששמים חוליה על חוליה על חוליה על חוליה, ושמים חור על חור על חור על חור, נוצר צינור, נוצרת תעלה. כשמדובר בחרוזים, אנחנו משחילים חוט בתעלה, וכך אנחנו מחזיקים את החרוזים ביחד, ועושים לנו שרשרת של חרוזים. כשמדובר בחוליות, יש לנו חור ארוך, שבתוכו עובר מוח השדרה, ועוברים העצבים. בגיל מסוים, ואצל אנשים מסוימים, והרבה פעמים ככל שאנחנו מתקדמים עם הגיל, או שנוצר דיסק, והדיסק לוחץ, ומצר את התעלה, הוא נכנס לתוך התעלה וחוסם חלק מהתעלה, והוא נמצא, הדיסק נמצא בין כל חוליה לחוליה, כלומר בין כל חרוז לחרוז. או שיש מצב שהחוליות עצמם גדלות כאילו לתוכו ומצרות את התעלה. אז יכולה להיות עצרות תעלה רק בגובה אחד, כלומר רק בין חרוז אחד לחרוז שני. ויכולה להיות הצירות של התעלה שהיא תופסת כמה משורים, כלומר בין 3-4 ו-4-5 ו-5-10-1. עכשיו, לפי זה גם יודעים, כי אם זה במקום אחד אפשר לנתח, גם אם זה במקומות אחרים אפשר לנתח, תמיד בניתוח אפשר איכשהו לפתור את הבעיה. אז אני שואל אותך, יצחק, האם אצלך ההצירות היא בגובה אחד, למשל בין 4-5 ובין 5-10-1, או האם יש לך כמה הצירויות?
לפי מה שהבנתי מרופא על L4-L5, יש לי גם שם איזה פריצת דיסק קטנה גם כן.
אוקיי, L4-L5 וזאת פריצת דיסק.
כן.
והשאר בסדר?
השאר בסדר, כן.
אז אם השאר בסדר, אפשר להיכנס אפילו עם ציוד בדרך כלל לעשות איזה ניתוח זער פולשני, ולשאוב לך או להוציא לך את הדיסק שבין L4 ל-L5, ולשחרר אותך מהלחץ, ואז התעלה מורחבת.
זה... אמרו לי שיש לעשות ניתוח, אבל זה ניתוח בעייתי, מסוכן, יש לי גם סכרת.
אוקיי, קודם כל זה ניתוח. אבל היום עושים אותו בדרך מאוד, חלק גדול מהמנתחים, עושים את זה לא עם חתך ופותחים את עמוד השדרה, אלא מכניסים את כל הציוד דרך פתח קטן, דרך צינור,
כן.
וזה מה שנקרא ניתוח זער פולשני. וזה ניתוח שהוא הרבה יותר קל, ומתאוששים ממנו הרבה יותר מהר. גם מהניתוח גב הפתוח מתאוששים מהר. אבל בניתוח גב פתוח צריך לחתוך חלק מהסיבים ומהשרירים, ולפסק ולהגיע, ולתפור את זה אחר כך. ואז ישנה בעיה.
עכשיו, אמרו לי, מכניסים שם 4 ברגים, זה בעמוד השדרה, אבל זה לא...
יכול להיות שהם רוצים לשים לך ספייסר. ספייסר זה מכשיר שמכניסים ומרחיבים את התעלה. זה כמו איזה דוגמה אני יכול לתת לך? זה כמו, כמו שני חתיכות מתכת קטנות שמכניסים בין חוליה לחוליה, והם משמשים במקום הדיסק שמוציאים, והם גדולים ומרחיבים את, המרחק בין, בין חוליה אחת לחוליה שנייה.
בכמה אחוז זה יכול לפתור את הבעיה? כל מה
שקציפה. תראה, לפעמים זה יכול לפתור את הבעיה ב-100%, אם מדובר רק ב-L3, L4, ועושים לך ניתוח, זה פותר את הבעיה. זה לא אומר שבעוד שנתיים לא תהיה לך בעיה ב-L2, L3, או ב-L3, L4.
כן, לא, למעלה בסדר, רק בעיה יש לי ב-L4-5.
כן, אני אומר לך, זה לא אומר שלא תתפתח בעיה נוספת בעוד שנתיים במקום אחר.
כן, אני
הרי אנחנו עם הגיל, כמו שאני תמיד אומר, עם הגיל אנחנו רק אוספים מחלות.
נכון.
כן.
בסדר, רק נתנו
אוקיי,
לי
עכשיו
תרופה, אני מקווה שזה יעזור לי, התרופה הזאת בשם נוירונטין, משהו
כזה. נוירונטין.
כן.
נוירונטין.
זה יכול לעזור לי.
נוירונטין, כמה אתה מקבל? 300 מיליגרם?
300 מיליגרם, כן.
פעמיים ביום או פעם ביום?
התחלתי ביום, אחרי זה פעמיים, אחרי זה שבוע, זה 3 פעמים ביום.
אוקיי. בסדר גמור, אם זה לא יעזור, תעבור ל-400 מיליגרם.
ל-400 מיליגרם.
כן, יש כדורים של 300, יש כדורים של 400.
הבנתי.
אוקיי, יצחק, אוקיי. תרגיש טוב.
תודה רבה לך.
כל טוב, הרבה בריאות. כן, מי איתנו? הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי אילנה, ואני רוצה לדבר בשם בעלי. בעלי הוא בן 74.
כן.
והתגלה לו איזשהו גידול בראש, מנגיומה.
הם מנגיומה או מנינגיומה?
מנינגיומה.
מנינגיומה.
כן.
מנינגיומה זה גידול
שפה. וזה די גדול, זה 70 מילימטר.
7 סנטימטר.
על 5.5 סנטימטר. 70 מילימטר על 55 מילימטר. עכשיו, רצינו לשאול בבקשה, פשוט התור שלנו לרופא, לנוירוכירוג, הוא די רחוק. רצינו לשאול, האם יכול להיות שיש קשר בין הראייה לבין הגידול הזה, או מה זה הגידול הזה, האם הוא...
טוב. הגידול הזה הוא גידול שפיר.
כן.
הוא גידול שפיר שהנזק שהוא עושה, אם הוא עושה, הוא בגלל לחץ על המוח.
כן.
והוא למעשה גידול שנמצא מחוץ למוח. הוא נמצא מחוץ למוח לרוב, והוא דוחק את המוח. עכשיו, תלוי איפה הוא נמצא. כי למוח יש תפקודים רבים, ובמוח ישנם אזורים רבים. וכל אזור במוח אחראי על תפקוד אחר. יש אזור של דיבור.
כתוב כאן שזה נמצא, יושב על לוחץ על רקמת המוח ללא בצקת.
אז רגע אחד, אם זה ללא בצקת זה טוב, כי בדרך כלל זה גידול שפיר שגדל לאט לאט לאט. אז הרבה פעמים אנחנו לא עושים שום דבר, ואנחנו אומרים בואו נעקוב ונראה. אם מדובר באנשים מבוגרים או באנשים חולים, כי לפעמים יכול מאוד להיות שיש לו את הגידול הזה 30 שנה, והוא לא יודע.
כן.
עכשיו,
לפי הגודל סביר שזה די גדול.
עכשיו, נכון. עכשיו, אחת הנקודות היא, איפה הוא נמצא מבחינה אנטומית? כפי שאמרתי קודם, יש לנו אזור של ראייה, ואזור של שמיעה, ואזור של דיבור, ואזור של יד ימין, ואזור של יד שמאל. אז אם הוא נמצא באזור מצחי, הוא ייתן סימנים אחרים מאשר אם הוא נמצא באזור אורפי. עכשיו, הפרעה בראייה, צריכים לראות מאיזה סוג הפרעה בראייה. כי אם זה נמצא באזור האחורי, מה שנקרא האוקסיפיטלי, אז הוא לוחץ על מרכזי ראייה, יכול להיות. אם הוא נמצא מעל, בוא נגיד, מעל האף, או מעל העין, ולוחץ על עצבי הראייה,
שמגיעים לעין. לא בדיוק ידעת, להגיד לך איפה זה נמצא.
אז זה... זה היה הרופא,
אבל כל לכם. הבירור בנושא הזה, בכלל ה-MRI ול-CT של הראש, של גזע המוח, התחיל מזה שהיה לו סיבובי ראש ובחילות, ואני יודעת, אחר כך זה טיפולי פיזיותרפיה וזה לא עזרו, כי חשבו שזה
מהצבא או משהו כזה.
אבל זה לא, זה, איך שזה בא זה נעלם, ואני לא יודעת...
אוקיי, תקשיבי, יכול מאוד להיות שאין שום קשר בין התלונות שלה של הראייה לגידול. האם הבעיות בראייה, איזה סוג של בעיות ראייה יש לו?
זה, הוא עושה בכל חודש, ממש כמעט לא רואה, הוא בכל חודש עושה זריקה, פעם בחודש הוא עושה זריקה.
לא, זה נראה לי משהו אחר, זה, יש לו סכרת? זריקה
בשם איליה הוא עושה.
איליה, כן. לא, זה בדרך כלל בעיות שקשורות לרשתית ולא בעיות שקשורות נכון, לעצבי הראייה.
נכון, נכון.
זה לא בעיה שקשורה לראייה ולא קשור לגידול.
כן, נכון, נכון.
ואם הגידול
נכון.
הוא גדול והוא לא לוחץ ואין בצקת מסביבו, אז זה לא סופר דחוף. אבל מאחר והוא גדול, אז יכול להיות שכדאי בכל זאת לשקול ניתוח, השאלה איפה הוא נמצא. וזה את לא יודעת וזה אני לא יכול לדעת, ואם אני לא יודע אני לא יכול להגיד לך.
כן.
אבל אני הייתי מציע להתייעץ עם נוירוכירורג, ומשהו יגיד לכם לעשות.
כן, התור הוא די רחוק. עכשיו, כן. אם זה לא נמצא במקום בעייתי, אז לא נוטים לנתח, נכון?
לא, אפשר להגיד לו, בוא בעוד שנה, עוד חצי שנה תעשה MRI או CT נוסף, ונראה אם הוא גדל או לא גדל.
ובדרך
כי אני אומר לך, יכול להיות שיש לו אותו 30 שנה והוא לא יודע.
בדרך כלל ניתוחים להסרת הגידול מסוג כזה, זה ניתוחים...
הם ניתוחים יותר קלים, משום שהגידול נמצא בדרך כלל בחוץ למוח ולוחץ על המוח. זה לא כמו סרטן שיכול להיות בתוך המוח. זה גידול שהוא גידול שפיר.
כן. אז אני מבינה מתוך דבריך שאם אין שום הפרעה לגידול, למרות שהוא כזה בגודל כזה גדול, אז לא נוטים להוריד אותו.
תלוי במצב החולה, אם החולה הוא עם מחלות רקע, אם החולה הוא עם סכרת, אם החולה הוא עם הרבה מאוד מחלות אחרות, אז הניתוח מבחינתו טיפה יותר מסוכן. אז תמיד השיקול הרפואי הוא לא לסכן את החולה, או לראות מה יותר מסוכן, הניתוח או הסיבוכים של ההרדמה וההתאוששות וכל הדברים האלה. ואלה שיקולים שכל רופא או כל צוות רפואי עושה תמיד לפני ניתוח. אף מנתח לא רוצה שיהיה לו חולה, שאחרי הניתוח יהיו לו סיבוכים. אז אם אני מחליט שהניתוח מסכן את החולה, מסכן את חייו, מסכן את הבריאות הגופנית שלו, יכול לגרום לו לשיתוקים או לדברים כאלה, אני אצא לו ניתוח. אם אני חושב שהחולה במקרה כזה, כמו שאין בצקת, והגידול גדול והוא רק לוחץ, והוא גידול חיצוני, יש חולים שאני בעצמי באים אליי, אני אומר להם, לך הביתה, תעשה ביקורת בעוד חצי שנה או בעוד שנה של MRI, ואז נראה אותו עוד פעם, ואז נחליט.
כן.
ואני מניח שזה מה שאמרו לו.
כן, האמת שעוד לא נפגשנו עם רופא, כי זה רק התשובה של ה-MRI הגיעה.
אז אני הייתי מציע לכם, יש לכם בטח ביטוח משלים?
כן, בוודאי.
נו, אז תקשו באופן פרטי לרופא כן. בכיר, ותקחו ממנו את הקבלה ביחד עם חשבונים, כן, ותרגישו אותה לביטוח המשלים. חבל לחכות שנה.
בסדר. טוב, תודה לך. עכשיו, יש לי שאלה נוספת, האם אפשר?
בבקשה, אילנה.
תראה, הוא עבר לפני כחצי שנה, משהו כזה, ניתוח להחלפה חלקית של הברך, ונשאר לו כאב שעכשיו הוא זקוק לזריקות של קורטיזון מדי פעם ברגל, והוא לוקח באופן קבוע מאז הניתוח עד עכשיו את התרופה זלדיאר. כן. אז מה, כל הזמן הוא יצטרך לקחת את הכדור הזה?
לא יכול להיות.
כי יש לו פגיעה עצבית כתוצאה מהניתוח.
תראי, אם יש לו פגיעה עצבית כתוצאה מהניתוח, אז הוא הולך שהוא קצת צולע, ואז הוא לוחץ במקומות אחרים. הוא עבר ניתוח חלקי, כלומר, השתילו לו רק כנראה, אז כמו כיפה שהלבישו לו על המפרק.
כן, כן.
נכון?
כן, כן.
כן, עכשיו, זלדיאר זה כדור טוב שמורכב משני חומרים, מטרמדול ומפרצטמול. וזו תרופה טובה ולא תרופה קשה נורא. לוקחים בדרך כלל שניים ביום. אבל מה שאני מציע לו, שינסה לנסות במריחות חיצוניות, למרוח איזושהי משחה נגד כאבים חיצונית, יכול להיעזר בדיקור סיני, יכול להיעזר ברפלקסולוגיה, שיעזר ברפואה משלימה, ויכול מאוד להיות שזה יעזור לו, ואם הוא ירגיש יותר טוב, הוא יכול להוריד את הזלדיאר לחצי כדור פעמיים ביום, או להפסיק אותו ולקחת אותו רק אם מאוד מאוד כואב לו.
מרגיש על הברך, כי כאילו הברך חבושה כל הזמן, הוא לא משתחרר מההרגשה הזאת.
טוב, צריך לעשות צילום, לראות עם ה... עם ה... תראי, יכול להיות שהחליפו לו רק חלק מהברך, רק כיפה אחת. ויכול להיות שעכשיו יש שחיקה בצד השני. אז צריך לעשות צילומים, יכולים להיות הרבה דברים, קשה לי לדעת בלי להיכנס לעובי הקורה עם צילומים. צריך לעשות לו צילום בעמידה, צילום ברכיים בעמידה.
התרופה הזאת, אז על דיאר, גורמת לחוסר תיאבון?
בדרך כלל לא. אבל היא קצת מטשטשת, היא יכולה קצת לטשטש.
טוב, אני מודה לך מאוד מאוד.
כל טוב, אילנה.
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שלום פרופסור, מה שלומך? צהריים טובים, שמי ערן.
צהריים מצוינים. איך, מה שמך?
ערן.
כן, ערן. בן כמה אתה?
אני בן 44 וחצי.
כן.
ואני לפני 10.5 שנים תרמתי לבן דודי כליה.
כל הכבוד, כן.
תודה, ומה שקורה זה שאני סובל מכאבים מאז, אחר הניתוח הזה, אני סובל מכאבי בטן תחתונה מאוד 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 קשים, במיוחד זה מתבטא בבקרים. אני חי כבר, בשנים הראשונות הייתי חי על דרמדק טיפות,
כן.
אני לא טועה, ובשנתיים האחרונות אני על אוקסיקורד, אוקסיקודן או אוקסיקוד, משהו כזה.
כן, אוקסיקוד, כן.
ומריחואנה רפואית. עכשיו, האוקסיקוד עצמו הופך אותי לסמרטוט.
לא, תנסה לא לקחת כמה שפחות אוקסיקוד.
ואני לוקח 3 ביום.
אוקסיקוד זה מורפיום, זה נרקוטיקה.
אז אני, קודם כל, אם אני מאוד מנסה להפסיק, ואם אני מנסה, אז אני לא מצליח לישון בלילות. אז אני לוקח כדור שינה, ואז אני...
לא, אז אתה יכול לקחת את האוקסיקוד, למעשה לנסות לקחת אחד בבוקר ואחד בערב, או חצי בוקר, חצי צהריים, ואחד לפני השינה.
אוקיי.
איזה מריחואן אתה לוקח?
סליחה?
איזה מריחואן אתה לוקח?
איזה סוג?
לא, כמה T וכמה C?
אני מקבל 30 גרם בחודש.
כן.
ואני יותר לוקח את ה-CBD, לא מעניין אותי ה-HTC.
אבל חייב להיות שם גם THC כדי שזה...
כן, אבל הוא מאוד נמוך. נותנים לי את ה-THC נמוך ו-CBD גבוה.
בסדר גמור.
עכשיו, הרופאים, מה שטוענים, שאני לא מפסיק להתלונן, אחרי שעשו לי צילומים וכל זה, הטענה שלהם שהמעיים שלי תפסו את המקום של הכליה שהייתה, ואני חווה הידבקויות של איברים פנימיים, וזה למעשה הכאבים.
יכול להיות.
עכשיו, הפתרון זה מה שהם טוענים, זה או להמשיך עם התרופות נגד משככי כאבים לצורך העניין,
או ניתוח להפרדת ההידבקויות. מה?
או לפתוח אותי שוב.
ניתוח, כן.
כן, לעשות לי ניתוח, ולעשות הפרדה של האיברים, או קשירה של האיברים, או משהו כזה.
ואף אחד לא הבטיח שזה לא יהיה, שלא יהיו הידבקויות חדשות בעוד 5-7 שנים.
נכון, וזו הסיבה שאני לא מתלהב לעשות את זה.
עכשיו תגיד לי, הכאבים מתי התחילו? מיד, מיד, מיד אחרי הניתוח?
ממש, הייתי, קודם כל, תכף אחרי הניתוח, הייתי מחובר יומיים למורפיום. איך שנתקו אותי מהמורפיום, התחילו לי הכאבים האלה.
אז זה לא הידבקויות. הידבקויות לא יכולות להתחיל מיד לאחר הניתוח.
לא, הכאב הלך והתגבר משמעותית עם הזמן. בהתחלה היה כאב בטן קטן, ממש עדין.
לא, בסדר.
אבל... ככל שהזמן עבר, הוא הלך וגבר.
לא, בסדר, כי אני חשבתי שהכאבים האזים התחילו מיד מיד אחרי הניתוח, וזה לא מתאים להידבקויות. זה יותר מתאים לבעיה עצבית.
אוקיי.
איזה כאב זה?
סליחה?
תאר לי את הכאב, את סוג הכאב.
זה ממש כאב, כמו סקירות בבטן תחתונה, ואני מצאתי גם את הפתרון לזה. הפתרון לזה זה פשוט, אם אני בנהיגה לצורך העניין ויש לי את הכאב, אני עוצר את הרכב בצד, אני פשוט יורד, מתכופף עם הגוף על הברכיים, והכאב ממש נרגע, משמעותית.
ואם אתה בישיבה באוטו, עוצר את האוטו ומרים את הרגליים, שזה למעשה אותה תנוחה?
גם יעזור לי.
גם יעזור.
אבל ייקח לזה טיפה יותר זמן.
טוב, אני הייתי מציע לך לנסות לבקש שיתנו לך כדורים בשם ליריקה.
ליריקה?
כן, אני מאוד אוהב אותם לכאבי עצבים.
אוקיי.
ואולי תנסה, בעצמך להוריד את המינון, אבל לאט לאט של האוקסיקוד.
אוקיי.
כי
גם יש משהו שאני יכול לקחת כתחליף לאוקסיקוד בשביל לרדת ממנו, דוקטור?
לא, איך, לא, צריכים לרדת ממנו בהדרגה, לרדת ברבעי כדורים או בחצאי כדורים. לקחת נגיד, אם אתה לוקח 3 כדורים ביום, אז בכדור של הצהריים תחתוך רבע, ותשמור לך את הרבע. והחייך בכדור של הבוקר תחתוך רבע. והחייך תיקח עוד רבע ועוד רבע, וכל רבע תוריד במשך שבוע או 10 ימים. כלומר, לאט לאט. ואם כל שבוע אתה מוריד רבע, אתה תרד מהכדורים האלה, ואז תרגיש קודם כל יותר טוב ויותר ער. עכשיו, אני רק צריך להזהיר אותך, אתה אומר אם זה קורה לי בנהיגה, אני יורד ומתכופף, אבל אני מקווה מאוד שלא יקרה לך שום דבר, כי מבחינה חוקית, עם אוקסיקוד ומריחואנה, אסור לך לנהוג.
נכון, אני מסכים איתך, אבל יוצא שאני לא, שאני בלי, אני לתוך העניין קמתי בבוקר, לקחתי כדור, הלכתי לעבודה, באמצע היום אני עושה נסיעה כלשהי, או יש לי איזה סידורים, ואז יש לי את הכאב, אני כבר לא על השפעת הכדור, ואני לא על השפעת מריחואנה, ואז יש לי את הכאב הזה, אז אני עוצר את הרכב בצד ומתכופף.
שמע, אתה יודע, אני לא נגדך, אני לא איתך, אבל אם קורה משהו, לך תשכנע. כלומר, אם חס וחלילה מישהו נכנס בך, או התאונה שאתה לא אשם בה, ברגע שאתה לוקח מריחואנה ואוקסיקוד, אתה אשם. עד שתוכיח טוב. אחרת.
אבל כשאני עכשיו לוקח אוקסיקוד לצורך העניין, כמה זמן עשו לי לנהוג?
מבחינה חוקית, 24 כן. שעות. תראי, זה נשאר הרבה זמן בגוף, זה מתפרק לאט. אמנם, חלק גדול מתפרק מיד, ולכן אתה צריך לקחת פעמיים ביום או 3 פעמים ביום. זה גם תלוי בזמן, כמה זמן אתה לוקח את זה. ככל שאתה לוקח את זה יותר מהר, יותר הרבה זמן, ההתפרקות והירידה של הרמה שלו בדם יורדת.
הגוף מתרגל לזה.
כן, הגוף מתרגל ולומד לפרק את זה. אוקיי?
אוקיי, תודה רבה.
טוב, כל טוב לך.
כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך, פרופסור? מדבר דניאל, כן. אני גר בשוהם. כן. רציתי מאוד להתייעץ איתך.
רק תגיד לי בן כמה אתה, דניאל.
אני בן 39, ואני כן. סובל מדרכות נשנות וחוזרות בממוצע אחד לחודשיים. ואני סומר כאילו מהחיידק סטרפטקוק.
דלקות בגרון?
זה מתחיל בדרך כלל, כן. זה מתחיל בדרך כלל באפטות ומתפתח הלאה לכיוון סטרפטקוק. מה עושים? איזה מין הצעה אתה יכול לתת לי? אני נורא אשמח לשמוע.
תשמע, אני יכול להציע לך הצעה לנסות לפנות לטיפול הומאופתי. בטיפולים הומאופתיים לפעמים יש חומרים שעשויים מסטרפטוקוקים, ויכול מאוד להיות שבזמן ההתקף, כמה זמן נמשך התקף? שבוע?
בערך, כן.
ואז אתה מקבל אנטיביוטיקה.
בדיוק, אז אני לוקח כל כך הרבה, כאילו מוצא זה יותר...
כי הפחד שלנו היא לא לתת אנטיביוטיקה, ואז חלילה זה יכול לפגוע בלב.
אני יודע. ולכן,
כן, אתם אומרים שהסטרפטוקוק מלטף את הגרון, אבל נושך את הלב. אני הייתי מציע להתייעץ עם הומאופת, אבל לא להפסיק את האנטיביוטיקה. דבר נוסף, לנסות מבחינת ויטמינים ומינרלים, אתה מסודר? רמות של ויטמין B, רמות של חומצה.
אני אוכל טוב, שומר על עצמי, לא יודע, כאילו, אני חושב שאני בסדר. ואני משתדל גם חריף, אני זוכר שדיברת על זה באחד התוכניות. שדברים חריפים גורמים לאפטות, גם את זה הספקתי לגמרי.
כן.
לא יודע, אתה יודע, אני מנסה את הכל, אני פשוט זה תוקף אותי, אני לא יודע למה.
זה מתחיל באפטות?
זה מתחיל באפטות, ואיכשהו נגמר...
ותמיד בודקים לך, ותמיד יש לך סטרפטוקוק חיובי? בטוח שזה סטרפטוקוק?
לא תמיד, אבל לפעמים יכול להיות גם ויראלי. בוויראלי אני לא נוגע...
בדיוק, לכן זה חשוב לדעת. עכשיו, בדרך כלל אפטות הן יכולות להיות ממקור של הרפס.
שזה אומר
שזה יכול להיות שלפוחיות הרפטיות, ואז מה שאתה צריך לקבל, אם זה זה, ואם זה תוקף את הגרון, אז כדאי לתת דווקא ולטרקס, ולא ולטרקס או אציקלוביר, אבל עוד פעם, זה רופא צריך, אתה היית אצל בייעוץ אצל רופא מומחה למחלות זיהומיות?
לא. לא,
אז
לא,
זאת הכתובת. עדיין,
אבל עשיתי טיפול המאופתי, ועזר לי לכמה חודשים, וזהו, חזר עוד פעם.
אז תראה, מה שאני מציע לך, זה קודם כל, לקבוע תור לרופא מומחה למחלות זיהומיות.
אוקיי.
ולהגיד לו שלא כל פעם הדלקת שיש לך, היא דלקת סטרפטוקוקלית.
נכון.
ולהגיד לו שזה מתחיל בשלפוחיות, ולפעמים זה ויראלי. כלומר, יש לך ירידה של מערכת החיסון מסוימת. אתה ישן מספיק בלילה?
תראה, לפני כמה שנים הייתי עובד גם לילה, לפני שנתיים בערך. אז כאילו, תליתי את זה בזה, אז אמרתי זהו, נעזוב את זה. שחררתי קצת לחץ מהחיים, מה שנקרא, עובד מסודר, כמו שצריך. ישן טוב, אוכל טוב, ומשתדל לשמור על עצמי. ולא, לא, לא מרגיש שיפור.
אתה חי בסטרס קבוע?
מעביל לצערי נפטר לאחרונה, אז כאילו אולי זה גם פרמטר שנכנס לעניין, אבל...
כי סטרס
מוריד מערכת החיסון. אני משתדל להיות תמיד בשמחה, אני בן אדם מאוד אופטימי, מאוד שמח, כאילו, אבל לא יודע, זה פשוט עוקף אותי. אבל עוד אמרו שיכול להיות שזה מישהו נסע מהמשפחה, עשיתי בדיקה לכל המשפחה, פיקס, הכל טוב, כאילו אף אחד לא נסע ולא כלום.
אוקיי.
לא שותה מפלטן, לא שותה, אתה יודע, מקפיד על הכל, פשוט.
ודאי, מה שאני מציע זה קודם כל לנסות להוריד סטרס כמה שאפשר. מה שאני מציע זה ללכת לרופא מומחה למחלות זיהומיות, כן, ולהתייעץ איתו. כי יכול מאוד להיות שהוא יציע לך, בוא נגיד, הייתי מציע אולי לעשות שטיפות גרון עם מים ומלח או עם מי חמצן.
כל בוקר אני עושה. כל בוקר. תרופות צפתא, מה אתה לא רוצה ניסיתי, אני פשוט, בגלל זה אני קשרתי ואני לא יודע מה לעשות ואני חסר אונים בעצם.
אז אני לא הייתי לוקח בכל התקף אנטיביוטיקה, אלא אם באמת נמצא סטרפטוקוק, ואני הייתי מתייעץ עם מומחה למחלות זיהומיות.
הבנתי. לנסות את המומחה למחלות זיהומיות?
כן, הוא ייתן לך גם את הסטיקים ואת זה שאתה יכול בעצמך לבדוק ולראות אם זה סטרפטוקוק או לא, ולעשות בדיקה של PCR להרפס, ואולי שטיפות עם סטרפטוקינה, אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות.
אתה אומר שיכול להיות שאני בלחץ ואני לא מודע לזה שאני בלחץ.
יכול להיות, כי לחץ מוריד את מערכת החיסון. יעשו לך בדיקה של אנטי סטרפטוליזין?
לא. מה זה? אני מוסד.
אוקיי, אז אתה צריך בכל זאת להיות במעקב של רופא מומחה למחלות זיהומיות, הוא יציע לך לעשות עוד כמה בדיקות ספציפיות כמו אנטי סטרפטוליזין, הוא יציע לך לקנות סטיקים ובכל דלקת לבדוק בעצמך אם זה סטרפטוקוק או לא, כי יכול להיות שהסטרפטוקוק הוא זיהום משני, הוא יראה משהו ויראלי, הוא ייקח לך PCR להרפס, יש מה לעשות בבירור.
יש עוד בירורים, אתה אומר, טוב, בסדר גמור.
אוקיי.
בסדר גמור, תודה רבה, פתחת לי עוד נקודה, אני מקווה שזה יהיה הפתרון.
אני מקווה ומאחל לך, הכל טוב.
שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום, זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, 103-FM, 104.5-FM, כאן רפי קרסו. חזרנו אליכם, הבטחנו הפסקת פרסומות קצרה, קיימנו ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, מדבר רמי.
שלום רמי.
אני מתקשר לגבי אמא שלי בת 83.
שתהיה בריאה, הרגיש, כן.
תודה. היא הרגישה חולשה לפני 3 שבועות, כאילו כמה זמן כבר הרגישה, אחרי שהחלימה מהקורונה חולשה, ואז עשתה בדיקת דם לפני 2.5 שבועות, ויצא שהיא אנמית, וגם היה לה חוסר תיאבון. ואז התחלנו לעשות בירור ממה האנמיה נובעת, כי אף פעם לא היה לה בעיה. עכשיו הגיעה תוצאה של ה-CT בטן והגן, ויש לי פה ממצא שבסיכום הוא מופיע תהליך סוליטי אקסופיטי בגבול עליון בכליה השמאלית כ-0.8 סנטימטר.
תהליך סולידי מה? אמרת תהליך סולידי ועוד מילה שלא הבנתי אותה.
אקסופיטי.
אוקיי.
בגבול עליון בכליה השמאלית כ-0.8 סנטימטר, ושהוא מקבל ההדרה אחרי הזרקת חומר ניגוד, חשד ל-RCC.
כן. תשמע.
עכשיו, כן.
כן.
אז רציתי לדעת, כאילו, מה בגילה ומה זה אומר, כי קראתי, אמרתי אני גגל והחלטתי שהפסקתי.
RCC זה רנל סל קרצינומה, זה גידול, זה חשד, זה רק חשד, זה רק חשד לגידול של הכליה, של גידול כלייתי. עכשיו, אנמיה, עשו לה קולונוסקופיה? הלו, דניאל, רמי?
כן.
עשו לה קולונוסקופיה?
עוד לא, כי ישענו אצל גפר, הוא אמר שהוא רוצה לחכות לסיטי.
אוקיי, עשו לה דם סמוי בצואה?
גם לא.
אוקיי, אז יש צורך קודם כל לברר, לעשות הדם סמוי בצואה, לראות ממה היא מאבדת דם, כי לא תמיד בגלל רנל אצל קרצינומה מאבדים דם. מאבדים, אבל בתהליך יותר מתקדם. עכשיו, זה חשד רק, אני מזכיר לך, זה רק חשד. זה עוד לא אומר שזה זה. עכשיו, דבר נוסף, זה אנמיות בגיל מבוגר אנחנו רואים, ולהרבה מאוד מקרים בגיל מבוגר, זה לא שכמוך אתה הולך למסעדה, אתה אוכל סטייק של 200 גרם או 300 גרם או 400 גרם בשר. כן, הם בדרך כלל לא אוכלים בשר, הם אוכלים איזה כנף או רגל של תרנגולת, של אוף, הם אוכלים מעט, זה מה שהם אוכלים. אז אני לא הייתי, ובדרך כלל זה יכולה להיות אנמיה של חוסר ברזל. אז צריך לעשות בדיקה של ברזל, של פריטין, של, של, של ויטמין ב-12.
אז זהו, את... פרופסור, כן? היא עשתה, הרי מה, הרי איך זה התחיל, שהיא עשה את הבדיקות דם, אז הרופאה שלחה אותה לעשות, לקבל מנת דם.
כן.
ואז בגלל שהיא לא רוצה ללכת למיון, כי היא מפחדת, אז חיכינו שלושה ימים, שישי שבת היא אכלה, וחזרנו על התיקת דם, אז ההמוגלובין וזה עלה קצת, מ-7.8
ל-8.8. לא, מ-7.8 ל-8.8 זה גם יכול להיות עדיין בתחום ההבדלים, כן? אבל כי אם אתה אוכל היום בשר יותר, מחר זה עוד לא יבוא לידי ביטוי בבדיקות. אז כן. אני לא בטוח שההבדלים בבדיקה הם עדיין בתחום סטיית התקן של המכשיר. אתה יכול לקחת בדיקה עכשיו, לשתות כוס מים, כן. לחזור על הבדיקה ותהיה בדיקה קצת שונה.
הבנתי.
אבל כמה המוגלובין שלה?
7.8.
וואו, זה איבוד דם, זה דורש ממש התייחסות יותר רצינית, זה לא...
כן, כן, בגלל זה אנחנו בדבר הזה עכשיו.
אז תשמע, צריך לקחת אותה ולהכניס, קודם כל לבדוק את כל הדברים, לבדוק שלא חסרים לה, לבדוק, כי זה 7.8 זה יותר איבוד דם כרוני, זה איבוד דם לאט לאט לאט. כן. אתה מבין? כי כן. אם מישהו נפצע בתאונה ויורד לו מ-13 ל-7-8, אז הוא מרגיש מאוד לא טוב, ובבת אחת זה קורה. אבל כשיש איבוד דם איטי בכמויות קטנות, לאט-לאט, החולה יכול להגיע ל-7-8 ולא להרגיש את זה. רק להרגיש עייפות, להרגיש כן, חוסר כן, אנרגיה, חוסר כוח, חוסר תאבון, מצב רוח לא טוב, חוסר כן, אנרגיה, כן. אז זה מה שצריך לעשות. אז קודם כל צריך להמשיך את הבירור, ולראות אם היא סך הכל אישה בריאה, אז אפשר לעזור לה.
השאלה אם זה RCC, איך מתנהל הדברים שאני אוכל להגיד לה, אתה יודע, להתחיל להרגיע אותה, ביום ראשון יש לה בדיקת גס.
שיש ממצא בכליות שצריך לברר אותו.
ככה להגיד.
כן, וזה נכון, זה עדיין זה חשד ל-RCC. זה יכול להיות גם דברים אחרים. יש לה גוש מוצק על הכליה, אז האם הגוש הזה הוא מתוכן כלייתי או ממשהו אחר, זה חשד, יש חשד לאיזה ממצא בכליה, שצריך לברר אותו, אז בואי נעשה את הבירור.
אז להמשיך את הבירור, ואיך אני מרגיע אותה בכל זאת שאתה יודע?
תרגיע אותה, תגיד לה שסך הכל בסדר, צריכים לברר את הסיבה לאנמיה, צריך לברר את הסיבה לזה, יש הרבה אנשים מבוגרים, שבגלל שהם לא אוכלים בצורה מסודרת, ולא אוכלים בשר, ולא אוכלים כבד, ולוקחים הרבה תרופות ואין להם תאבון, אז אין להם חומרים שמזינים אותם. אז צריך לבדוק את הכל, ולבדוק, יש איזה ממצא בכליה, לבדוק גם אותו, לבדוק אם היא לא מאבדת דם מדרכי העיכול, וזהו, להיות, להגיד גם דברים כשהם נכונים, גם להגיד את זה באסרטיביות, ולא להגיד ש-RCC זה רנל סל קרצינומה, זה חשד לגידול סרטני בכליה. זה לא צריך לקרוא לילד בשמו. להגיד, וגם זה נכון, כי אנחנו לא בטוחים. להגיד, נכון. יש חשד לממצא בכליה, שצריך לבדוק אותו, כדאי לעשות את כל הבירור למה יש לך אנמיה, ולפי זה נתקדם.
הבנתי.
אוקיי. טוב. תודה רבה.
כל טוב. שנפשם בשורות טובות. כן, מי איתנו? קשה לפעמים עם הורים מבוגרים. מי איתנו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת סיגלית.
כן, סיגלית.
אני בת 52, ברקע יש לי דלקת מפרקים רומאיטיד ארתריטיס.
רומאיטיד ארתריטיס, כן. כן. את מקבלת טיפול ביולוגי?
אני מקבלת טיפול ביולוגי, כבר עברתי פעם. כרגע אני מקבלת אורנציה בברית בשלושה חודשים האחרונים, שכרגע הוא פחות עוזר לי, אבל השאלה שלי היא בנושא של בלוטות לימפה מוגדלות בבית צ'כי. יש לי מזה שלוש שנים הגדלה של בלוטת לימפה, פעם זה בימין ופעם זה בשמאל, וכל פעם בצד אחר, והשאלה שלי בעצם היא איך יודעים אם צריך לעשות ביופסיה, או שאלה הן בלוטות תגובתיות.
אלה בדרך כלל בלוטות ריאקטיביות, הן בדרך כלל בלוטות תגובתיות. איך אני יודע? כי זה פעם בימין, וזה פעם בשמאל, ושאלתי, האם את משתמשת בדאודורנט גרולר?
מדי פעם, אבל לא באופן קבוע, כל פעם משהו אחר, ואני דואגת שכתוב שזה ללא אלומיניום וכאלה.
לא, זה לא כל כך חשוב ללא, מה שחשוב זה שיש עוד דאודורנטים שהם סותמים את הנקבוביות של בלוטות הזיעה, ואז בלוטת זיעה נסגרת. ואז היא גם מתנפחת, וגם כואבת. ואז את יותר, מה?
אצלי הם יותר פנימיות כאלה, זאת אומרת צריך איזשהו מישוש כזה עמוק, שרופא עושה, או באולטרה סאונד. זה לא משהו שהוא חיצוני, זה לא כואב לי כזה שיש גולה כזאת
חיצונית. עכשיו, את נפצעת לפעמים בידיים?
נפצעת בידיים?
אני לא יודע מה את עובדת, יש כאלה אנשים שנפצעים לעתים קרובות בידיים.
לא, לא.
או בציפורניים, או דלקות בציפורניים.
לא.
יש לך בעיות עם השיניים?
יש לי תסמונת סיוגרן, אז השיניים שלי מדי פעם נשברות, וכאלה לא מעבר לזה.
תקשיבי, במקרה הגרוע ביותר, אפשר לקחת ביופסיה קטנה, אפילו נידל ביופסי, כלומר לא צריך ממש לחתוך, אפשר להיכנס עם מחט, ולעשות מה שנקרא Fine Needle Aspiration, FNA, ולראות אותך. אבל אם זה מופיע פעם בימין ופעם בשמאל, וזה בא וזה נעלם, זה מתאים לבלוטות לימפה ריאקטיביות ולא בלוטות לימפה גידוליות.
איך בעצם יודעים את ההבדל? אם אני קוראת פה למשל מהאולטרסאונד, אז יש לי גודל למשל 1.8.
לא משנה, לא משנה, איך יודעים?
אז איך יודעים בעצם להבדיל אם זה ריאקטיבי, כמו שאתה אמרת, תגובתי, או שזה...
משום שבדרך כלל כשרואים בלוטות לימפה גדולות בבית השכי, משהו בו בצוואר, פתאום כן. שמופיעות, פתאום, לא זהו, מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים אנטיביוטיקה לשבוע, ובדרך כלל הן בלוטות נסוגות. עכשיו, אם הבלוטה נסוגה בעצמה, אז אם זו הייתה בלוטת לימפה שהיא משנית לגידול, היא לא הייתה נסוגה בעצמה, היא הייתה גדלה בעצמה. אז אם את אומרת, אחרי שבועיים הבלוטה הזאת נעלמת, ואז מופיעה אחרת בצד שמאל...
היא לא נעלמת, חבילה... היא ממשיכה להיות כאילו ללא שינוי, וזה כל פעם, פעם בצד הזה, פעם בצד הזה, ופעם בשני
הצדדים. אוקיי, אז זהו, אז זה, לא מתאים יותר, זה מתאים יותר לזה. זה יכול להיות חלק מהתגובה של מחלות אחרות, כמו מחלות טראומטיות לפעמים, אבל אם את רוצה להיות שקטה, אז מה שאני הייתי עושה, זה הייתי... לוקח פעם אחת ביופסיה ואז תהיי בשקט.
אוקיי. תודה.
בבקשה. מי איתנו על הקו? הלו?
הלו, צהריים טובים, פרופסור קראנטו.
צהריים מצוינים.
אני מתקשרת בקשר, בעילום שם, ואני מתקשרת בקשר לביתי, היא בת 28, והיא הובחנה בפיברומיאלגיה.
בת 28, כן.
כן, עכשיו, היא הייתה גם אצל נוירולוג וגם אצל ראומטולוג, והיא עשתה את כל הבדיקות דם.
הכל תקין, הכל תקין, נכון?
הכל תקין, אבל אני רוצה פשוט להגיד לך את הסימפטומים ממה שהיא סובלת.
את רוצה להגיד לי או את רוצה שאני אגיד לך? בואי תגידי לי. אני אגיד לך מה שתשכחי.
טוב, תראה, מה שקורה, יש לה כאבי גב...
בואי תגידי את הסימפטומים, לא, אני לא צוחק, באמת. בואי תגידי את הסימפטומים.
מה? אז אני אומרת, כאבי גב, אלון, תחתון, שחמות, ידיים, רגליים, זה כל פעם במקום אחר בגוף. נימול בגפיים, מיגרנות, עייפות קיצונית, הפרעות שינה, חוסר תפקוד בזמן התקפים, חוסר תיאבון. עכשיו,
חוסר תיאבון, אבל לא יורדת במשקל, נכון?
היא נראית רזה. היא נראית רזה,
אבל כשהיא בודקת, היא יורדת במשקל כל חודשיים או כל חודש? לא. כלומר, זה חוסר תאבון ללא ירידה במשקל, אוקיי.
אוקיי, עכשיו, הבדיקות דם אמרו שהיו תקינות, הנוירולוג הפנה אותה לביופסיה ול-EMG.
ביופסיה של מה?
ביופסיית אור.
אוקיי.
ואני לא ממש יודעת...
הוא חשב על נוירופתיה של סיבים דקים.
סליחה, על מה הוא חשב?
יש מה שנקרא נוירופתיה של סיבים דקים, זה לא מתאים, זה מתאים לפיברומיאלגיה, אבל תמשיכי. הבדיקות האלה גם יהיו תקינות.
אוקיי, עכשיו, הרומטולוג אמר, אוקיי, את נורא נורא סובלת מכאבים, אז תקחי אלטרולט. השאלה
נכון,
שלי...
זה טיפול טוב דרך אגב.
אלטרולט? אבל זה ממכר.
אלטרולט ממכר?
אני לא יודעת, אני שואלת אותך.
אז קודם כל, אלטרולט זו תרופה מאוד 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 ישנה, שבעבר השתמשו בה לדיכאון. זה הדור הקודם של התרופות נגד דיכאון וחרדה, שנקרא okay. משפחת הטריציקלים, להבדיל מהמשפחה של ה-SSRI, שהיא המשפחה החדשה של הפרוזק, פריזמה, לוסטרל, כל אלה. Okay. עכשיו, התרופה הזאת מסתבר על מחקרים שנעשו, חלקם אני עשיתי לפני 40 או 50 שנה, שהוכיחו שזאת תרופה שעוזרת להוריד כאב. ואז מתחילים בכמות קטנה של 10 מיליגרם, שזה גם עוזר לישון, לוקחים את זה בערב, ועולים ומגיעים עד 50 מיליגרם, לאט לאט. וזה עוזר להרבה חולים עם פיברומיאלגיה. עכשיו, כל מה שאת מתארת, זה פיברומיאלגיה. את אפילו לא שכחת להגיד לי, שחוץ מהחוסר תאבון, יש לפעמים אי נוחות בבטן.
נכון.
זה כן. זה תסמונת המעי הרגיז שהיא חלק מהתסמונת. והכאבים הם גם נודדים, הם פעם יותר בכתף אחד ופעם יותר בכתף שנייה, נכון?
נכון, נכון. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, זו שאלה מאוד חשובה, היא שואלת לגבי קנאביס רפואי. מה אתה אומר על זה?
אני לא חושב שזה הפתרון בשבילה. הפתרון בשבילה יכול להיות קודם כל פעילות גופנית, פעילות גופנית ופעילות גופנית.
המון,
זה חשוב מאוד.
היא עושה ספורט, היא עושה יוגה.
חשוב מאוד.
היא מאוד פעילה, היא עושה המון. ועכשיו, חשוב לי פשוט להגיד לך גם כן, כל השנים, זה לא התחיל מעכשיו, זה התחיל לפני הרבה שנים.
זה התחיל אחרי טראומה שהייתה לה.
נכון. לא, זה התחיל בזמן לחץ בתיכון, היה לחץ מטורף של בגרויות, אחרי זה, בזמן התיכון, הייתה לה יברת תאונת דרכים.
כן, מתאים.
מתאים.
אחרי תאונת דרכים, אחרי פרידה מבן זוג, אחרי אכזבה, אחרי מריבה מאוד קשה, אחרי ניתוח. זה מתחיל, זה פורץ.
כן, אחר כך היה לה את הטיול הגדול, ששם באמת היא חזרה אחרי הרבה טראומות שהיו לה שם. באמת טראומות אפילו אירועים מסכני חיים.
אוקיי, זה מתאים, זה מתאים. יש לה, היא צריכה לדעתי, כדאי שתקבל גם טיפול פסיכולוגי. היא בחורה צעירה, היא בת 28, כל החיים לפניה, אז במקום להתמכר לקנאביס רפואי ולמתרופות, שתיקח טיפול רפואי, תיקח טיפול פסיכולוגי, ותנסה לצאת מהמצב, ואפשר לצאת מהמצב. אבל פעילות גופנית בצורה גדולה, זה הטיפול.
עכשיו, איזה טיפול פסיכולוגי? יש משהו ספציפי ש...
הכי טוב זה קוגניטיב בהביורל תרפי, CBT ביחד עם הטיפול התרופתי, ביחד עם האלטרולט, אבל את האלטרולט צריכים להעלות. מ-10 מיליגרם ל-20 מיליגרם לאט לאט. כי 10 מיליגרם לא יספיקו לה. ולפעול, כמה שהיא תתפקד יותר, אפילו אם קשה לה, היא תהיה יותר בריאה. כמה שהיא תשכב יותר במיטה ותגיד אוי אוי אוי, היא תהיה יותר חולה.
היא ממש פונקציה... לא
סוחבת. לא, לא, בסדר לא גמור, אני לא, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע איך היא מתנהלת, לכן אני אומר לך את זה.
היא מאוד פעילה, היא מאוד פעילה, היא פשוט עושה המון דברים, אבל זה מנטרל אותה, כשיש לה את ההתקפים, היא מנוטרלת, היא פשוט לא מסוגלת לעשות כלום. זה כאבים מאוד חזקים שלא מסוגלת להזיז לא יד, לא רגל. זה התקפים קשים.
אני יודע, אני מכיר את המחלה טוב.
עכשיו, האלטרולט, כמה זמן אפשר לקחת אותו?
אפשר לקחת את זה כל החיים.
כל החיים?
אפשר לקחת כל החיים.
אין לזה, זה לא עושה נזק.
שום דבר. זו תרופה שאנחנו מכירים אותה, אני מכיר אותה 50 שנה.
אוקיי, בזמן לקחת את זה באופן קבוע, לא רק ש...
לא, קבוע, קבוע. כל ערב כדור, ובשלב מסוים יגידו לה לקחת שניים, ואחר כך אפשר לעבור לכדור של 25 מיליגרם שנקרא אלטרול.
אחרי... רגע, סליחה, לא...
לאט לאט להעלות, אבל בואי נגיד שתיקח אחד תקופה מסוימת, אחרי 3 שבועות שתעלה ל2.
אוקיי.
לעוד תקופה ארוכה, ואחר כך תבקש כדורים של 25 מיליגרם. לתקופה ארוכה, ורק ב-25 מיליגרם בדרך כלל מתחילים להרגיש יותר טוב קצת. בהתחלה זה מעייף, בהתחלה זה מעייף בבוקר, זה עושה קצת פה יבש. אז שותים. אבל זו תרופה מצוינת, והיא טובה לכאבים, והיום משתמשים בה רק לכאבים ולא לדיכאון, ואני מציע לה לקחת אותה, והיא גם תרגיש יותר טוב בבטן, בכל התסמונות של המעי הרגיז, ולהמשיך פעילות גופנית.
עכשיו, לגבי ביופסיה
ו-MG,
אתה אומר שזה מיותר?
לדעתי זה מיותר. אני חושב שגם אם ימצאו משהו בביופסיה שחסרים לה קצת סיבים דקים, זה לא אומר. המחלה מתאימה לפיברומיאלגיה, אין שום צורך לעשות בדיקות נוירולוגיות, לדעתי, אבל קטונתי. אוקיי, אנחנו מסיימים.
תודה רבה לך, פרופסור
קרסו,
תודה רבה.
כל טוב.
ביי ביי.
זהו רבותיי, סיימנו לא לפני שנודה למאירה פרץ, העורכת שלי, למיכל קדוש, המפיקה, ליעל טלמן, שהיא הייתה אחראית על הדיגיטל, לאיציק אהרון, הגדול מכולם, שאחראי על השידור פה ב-103 ותמיד מלווה אותי, לפלא בלסון, שאחראית על השידור ב-104.5, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. להתראות.